שלום, שלום לכל הצופים. אנחנו עקב כל מיני תקלות ביוטיוב החלטנו לעבור לערוץ לייב 528. יש לכם את הקישור למטה ומתחת הסרטון, נלחוץ עליו ולהגיע ולעקוב אחרינו. אנחנו עוברים לשם. מי שעוקב אחריי אז מוזמן להצטרף ולעקוב אחר כל הסרטונים מבלי צנזורה. אז קודם כל, אני יודע שאנחנו מדברים, אנחנו כרגע נמצאים בשביל תקופה קצת מבולבלת. קצב האירועים הוא מהיר ואנחנו נדרשים הרבה פעמים לתשובות ולשאלות שצצות ועולות כל הזמן לגבי העתיד הקרוב, לא מדבר על העתיד הרחוק. אנחנו ניגע בתוכנית הזאת בכמה דברים שצריך לברר אותם, שנוגעים לנו, לכל המתלבטים למיניהם. אז אנחנו נחכה טיפה שיצטרפו עוד אנשים ונוכל באמת להתחיל את השידור. אז כפי שאמרתי, יש למטה קישור מתחת לסרטון, ללחוץ עליו ולהגיע ללייב 528, שם אנחנו נמצאים. בעזרת השם כל השידורים יעלו שם. מי שירצה למצוא אותנו ולא כל כך מוצא, ילחץ על הקישורים ויגיע באופן אוטומטי ללייב 528. אנחנו אולי באמת כדי לברר, יש הרבה דברים שעומדים על הפרק, כמו למשל חיסון הילדים. הרבה אנשים רצים לחסן את הילדים שלהם, וזה דבר שבאמת צריך לתת עליו את הדעת ולשאול מה נכון, אנשים שואלים מה נכון, מה עושים. בעיקר כשגדולי ישראל פוסקים ללכת ולחסן ילדים. או יותר מזה, אנשים מפחדים ממה שקורה, מזן הדלטה וכולי, ומדברים על הצורך לחסן ילדים. אנחנו נדבר על הנושא הזה. נדבר גם על החיסון השלישי של פייזר, שכבר מדברים עליו, מתחילים להכין פסיכולוגית את הציבור לקראת החיסון השלישי. ואם נוכל, אז ניגע בעוד כמה עניינים חשובים אחרים, כמו האיפוס הגדול ועוד. אבל לפני כן נצטרך קודם כל לברר לעצמנו במה אנחנו סומכים, על מי יש לסמוך. כמובן צריך להתחיל, אין לנו מי להישען אלא לאבינו שבשמיים, וכמובן שכל אדם שהוא ירא שמיים יודע שהוא צריך, נקודת המשען היחידה שיש לנו זה Central of Gravity, מרכז הכבידה שיש לנו בעולם הזה, זה בורא עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, צריך לדעת איך להתמודד עם התקופה הזאת, בלי חרדות, בלי פחדים, עם אמונה וביטחון באשם. להמיר פחדים באמונה וביטחון באשם. התקווה היא גדולה, אנחנו עומדים לקראת שינוי גדול, לקראת גאולה, לקראת משיח, לקראת סדר עולמי, סדר אלוקי חדש. שבעזרת השם בו משיח בן דוד יגאל את האנושות מידי כל כוחות האופל שמבקשים לפגוע בה. ואנחנו ניגע בדברים כשנתחיל את השידור. כרגע אני נותן הכנה וממתין בינתיים עד שיצטרפו אלינו עוד קצת אנשים. אז שאלה אם להתחיל או לא, בוא נראה. טוב, אנחנו נתחיל. כבר בתחילת ההופעה של החיסונים ואפילו לפני ההופעה כהכנה לקראת החיסונים, חיסונים מבוגרים אפילו, כל הראשי משרד הבריאות הראו את פניהם בתקשורת בערוצים השונים בישראל, כמו פרופסור גליה רהה ומשה בר סימנטו ומנכ"ל משרד הבריאות ועוד כל מיני דמויות אחרות בכל ערוצי הטלוויזיה השונים. ומה הם דקלמו? בואו נזכור לרגע כדי שננסה להבין באמת, למה אין לנו על מי לסמוך. אנחנו לא יכולים לסמוך על משרד הבריאות, ואני אסביר למה. ארבעה דברים נאמרו על ידיהם, והם חזרו וחזרו על הדברים, כדי שכולנו נפנים. א', החיסון של פייזר בטוח. ב', אנחנו נדבר על כל שלב ושלב. ב', החיסון של פייזר עבר בדיקות מחמירות. ג', החיסון של פייזר קיבל את אישור ה-FDA. ד', מדובר במדע ולא בניסוי מדעי. כל ארבעת הטענות הללו שהוצגו על ידי ראשי משרד הבריאות הופרכו, ולאחר שהתברר שכל ארבעת הטענות הללו של משרד הבריאות שפורסמו בראש חוצות, כולם היו בעצם תרמית תקשורתית והטעיה של משרד הבריאות, הייתה תביעה שהוגשה בישראל נגד משרד הבריאות, אז משרד הבריאות תיקן גם באתר שלו את הטענה שלו שהוא קיבל אישור מה-FDA, ואת זה לפחות. ולמעשה, הוברר שהחיסון של פייזר, א', איננו בטוח. ישנם מאות רופאים בישראל שהתאגדו גם נגד חיסון ילדים, אבל גם בכלל נגד החיסונים ובטענה שהם אינם בטוחים בישראל ובעולם. ראינו, ה-FDA פרסם 22 סימפטומים, אבל אנחנו יכולים לראות בשטח סימפטומים ברורים וחד משמעיים גם כאן בישראל, כמו קרישי דם, כמו מיוקרדיטיס, שזה דלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב, תופעת ה-ADE שבכל העולם מדברים עליה, פרופסורים, מומחים, כולל חתני פרס נובל, תופעות נוירולוגיות מזעזעות, שאנחנו רואים אנשים עם רעידות וויברציות בכל מקום בגוף, או נפילה של המערכת העצבית בחלק מהפנים או בחלק מהגוף, או שיתוקים למיניהם חלקים, ואפילו מוות. משרד הבריאות, ה-FDA פרסם 22 סימפטומים, והוברר למעשה בפועל שהציפייה בישראל הייתה שאחד, מקרה אחד ל-150 אלף מוזרקים, הייתי אומר, לא מחוסנים, מוזרקים, יקבל מיוקרדיטיס, שזה דלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב. אבל בשטח, השטח טפח על פניהם והראה שזה לא מקרה אחד ל-150 אלף, אלא זה 1,700 מקרים ל-50 אלף. למעשה היה מיד צריך להפסיק הכל, לפי קוד נירנברג, אבל מי שם על קוד נירנברג ומי שם על, 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 על מערכת המשפט הבינלאומית, כאשר מנסים לקדם פה, מרוויחים פה המון המון הון של כסף עם אידיאולוגיה של דילול האוכלוסייה, מקדמים השקפות עולם מעוותות. אז החיסון של פייזר לא בטוח. ב', החיסון של פייזר לא עבר בדיקות מחמירות. אנחנו יודעים שגם פייזר בעמוד 49 דיבר על ניסוי שנערך בבעלי חיים, ושכל בעלי החיים, כולל קופים, חתולים, חמוסים, עכברים, כולם מתו מתופעת ה-ADE אחרי חצי שנה. למעשה, אם באמת הוא היה עובר בדיקות מחמירות, הם היו צריכים להמשיך לבצע בדיקות על בעלי חיים עד אשר הם היו מוצאים פתרון, ולא לדלג על השלב הזה, ושל בעלי החיים. אגב, זה גם כן הפרה של קוד נירנברג, אחד מעשרת הדיברות, כדי למנוע שואה בעולם. מיד אחרי שואת אירופה התכנסו אומות העולם, והחליטו על עשרת הדיברות של קוד נירנברג, כדי שלא תחול שואה מחדש. אנחנו יכולים לראות שבישראל עברו על כל עשרת הקודים, ולמעשה, רק לידיעתכם, מי שעובר על קוד נירנברג צפוי לעונש מוות על פי החוק הבינלאומי. אבל שוב פעם, בישראל לא שמים על קוד נירנברג, וגם פה אנחנו רואים, גם בכלל בחברת פייזר לא שם קוד נירנברג, והיא מדלגת על השלב של ניסויים בבעלי חיים, לא מצליחה לפתור את הבעיה עם בעלי חיים, ומדלגת ישר לניסויים על בני אדם. כשמנסים על בני אדם, מנסים במשך תקופה של שלושה ארבעה חודשים, אבל הם לא מגיעים לחצי שנה. ולטענתם זה שוב פעם, שוב פעם סוג של מרמה ושוב פעם סוג של הונאה של חברת פייזר, מכיוון שאז הם טוענים שלא נצפתה תופעת ה-ID, וזה נכון, לא נצפתה בשלושה או ארבעה חודשים, מכיוון שהיא אמורה להיות נצפת רק אחרי חצי שנה, כפי שהיא נצפתה אצל בעלי חיים אחרי חצי שנה. אז פה זה סוג של מרמה, תרמית, הטעיה של הציבור. דילגו על ה... אז החיסון הזה לא עבר בדיקות מחמירות. אני חוזר, א', החיסון של פייזר לא בטוח, ב', החיסון של פייזר לא עבר בדיקות מחמירות, ג', החיסון של פייזר לא קיבל את אישור ה-FDA, הוא קיבל אישור לבצע ניסוי בשעת חירום שתוצאותיו אינם ידועות, ושוב פעם, כדי שזה יהיה שעת חירום, אז נצטרך לנפח עם תקשורת ולהונות ולרמות ולגייס את התקשורת, כדי שהתקשורת בסופו של דבר תתיישר עם האג'נדה בישראל ותציג חירום. אז לכן צריך להציג מגפה באמצעות תקשורת, ואז יהיה אפשר לטעון שעת חירום, אז אפשר באמת להשתמש, לבצע ניסוי על בני אדם בשעת חירום. אגב, החוק הזה עבר בישראל בשנת 2020, ביולי 2020, ראשון ליולי. פייזר למעשה, ה-FDA מכחיש את הטענה של משרד הבריאות בישראל, שגם באתר שלהם, אפשר לראות את זה, וגם בהסברים טלפונים של מאות ישראלים שהתקשרו ל-FDA וקיבלו תשובה ברורה, אין אישור לחיסון של פייזר, ובכלל לאור הנתונים ולאור המפגעים ולאור התמותה, ספק אם בכלל בשנת 2023 הם יקבלו אישור בכלל. האישור היה אמור להיות רק בשנת 2023, וכמובן שלאור הנתונים, כל מי ששם לב לנתונים יודע שהתמותה והמפגעים מהחיסון של פייזר הוא גדול לאין ארוך ולאין שיעור מכל חיסון אחר שהיה בעולם, אולי פי 85 יותר מכל חיסון אחר שהיה אי פעם. דבר נוסף, לא מדובר במדע, מדובר בניסוי מדעי. אפשר לראות שאפילו מנכ״ל פייזר אלברט בורלה, מה שישראל היא המעבדה של העולם, בכל רשות הטלוויזיה הישראליות כבר התחילו לדבר על זה, מה פתאום, לא הודיעו לנו. אגב, זה עוד פעם הפרה של עוד קוד נירנברג אחד נוסף, שלא ניתן לבצע, אסור לבצע, לפי קוד נירנברג, ניסוי בבני אדם מבלי להודיע לאנשים שנמצאים בניסוי ומבלי רצונם להשתתף בניסוי. כמובן, זה לא נעשה בישראל, ולכן יש פה גם הפרה של קוד נירנברג, אבל מעבר לזה, יש כאן גם כן הודעה שמדובר פה בניסוי מדעי ולא מדע, ולכן אני אומר עוד פעם, כל ארבעת הטענות שטענו בהתחלה ראשי משרד הבריאות, בשקר יסודם. כמובן שאחרי שהייתה תביעה נגד משרד הבריאות, משרד הבריאות מיהר לתקן באתר שלו ולומר, אנחנו לא צריכים בכלל אישור מה-FDA, אנחנו רשות בפני עצמנו, אבל שקר זה שקר, תרמית זה תרמית, ותירוץ זה תירוץ. ולכן מערכת הבריאות בישראל, למרות שהתרגלנו במשך השנים שבאמת הם דואגים לציבור הישראלי, אנחנו יכולים לומר שזה דבר ששייך להיסטוריה, ואולי זה היה נכון לגבי זמנים אחרים בהיסטוריה, אבל זה לא נכון לגבי הניסוי של פייזר, ואני יכול לומר לכם שכנראה זה גם לא היה נכון בהיסטוריה. אנחנו, גם בעבר היו כל מיני ניסויים שנעשו בבני אדם בישראל, ואני לא אכנס למספר הניסויים שנעשו ומספר העוולות שנעשו, רק להזכיר לכם את הסיפור של לתימן החטופים, או 200 אלף ילדי צפון אפריקה שעברו את פרשת הגזזת ותלשו להם את כל שערם באחת עם דבק, והשאירו את המקורחים וציירו על הראש שלהם חמישה חלקים וקרינו עם תדרים מאוד מאוד גבוהים, עשו להם ניסוי שחלקם מתו, סרטן, כל מיני מחלות אחרות. שוב, ניסוי שנעשה על חיילי צה"ל, פרשת האנטרקס, חיסון ניסוי של אנטרקס על חיילי צה"ל הלוחמים שהלכו ומסרו נפשם להציל את עם ישראל, וגם עליהם הם ביצעו ניסוי, כך שמדובר פה ממש בנבלות. פרשת בשנת 2011, שנת 2015, כשבנימין נתניהו היה אז שר הבריאות, נעשה ניסוי על 500,000 תינוקות, שהיום יותר מ-10,000. קיבלתי עדות לכך מנשים שהבנים שלהם אוטיסטים, 100% נכות מהניסוי הזה שנעשה בשנת 2011, שנת 2015, ולמעשה פה במדינת ישראל, הייתי אומר ככה, ערב רב מקבל הרבה כספים מגורמי חוץ שהם מבצעים כביכול ניסוי, אבל בעצם הם יודעים מראש את תוצאות הניסוי. מה שנעשה פה זה פגיעה בעם ישראל, פגיעה בעם הקודש שעבר שואה, רדיפות, עלילות דם, מסעות צלב, אני לא יודע מה עוד, מה עוד היינו צריכים עוד לעבור במשך כל ההיסטוריה, ובאנו להקריא את הפצעים בחושך. להגיע, הגענו סוף סוף לארץ ישראל, לנחלת אבותינו, והנה גם פה מי שכינס אותנו פה, השאלה היא למה כינס ומה היו הכוונות האמיתיות שלו. הסכם בין פייזר לבין מדינת ישראל כולו חשוך, מוחשך, וכמובן ישנה, הייתי אומר גם כן, ישנו חיסיון של 30 שנה. חיסיון של 30 שנה נעשה כשצריך להסתיר מהציבור. מה צריך להסתיר מהציבור? מה מדובר פה? מדובר פה על מה? פצצת אטום? על מה מדובר פה? על ענייני ביטחון? מדובר בסך הכל על בריאות הציבור. הייתה צריכה להיות שקיפות. הציבור היה צריך לדעת כדי לשתף פעולה, אם היו באמת עושים את זה בתבונה, ואם באמת לא היה מה להסתיר. אבל יש פה מה להסתיר. יש כאן הרבה דברים להסתיר. מומחים טוענים שחלק מההסתרה, מהאזורים החשוכים שם ומהחיסיון ב-30 שנה, זה שנראה כמו, הייתי אומר, שיטה שבה עובדים ממשלים אפלים ברחבי העולם או מדינות העולם השלישי. למעשה מסתיר גם כן הסכם עם פייזר, שבמידה והניסוי לא יצליח, אז הטעויות לא יוצגו בפני הציבור. וכמובן שלצורך העניין צריך לגייס את התקשורת, שתעלים את התמותה ואת המספרים האמיתיים ותעלים את הנזקים מהחיסון, כדי שבאמת הסכם עם פייזר יצא מהכוח אל הפועל, שגם אם הוא לא יוצלח, אי אפשר להעלים את זה מהציבור. רשמתי לעצמי כמה נקודות שאני רוצה לדבר עליהן. כל בר דעת אמור להבין שאם מסתירים מידע, אז כנראה שאם הציבור היה יודע, מידע כנראה חיוני, שאם הציבור היה יודע, הוא היה מסרב לחיסון. אבל מעבר לזה, כל רב אמור לדעת, אם איש אמת הוא, שברגע שיש חיסיון של 30 שנה על ההסכם, אז כנראה מסתירים אינפורמציה חיונית, שאם היהודים מהאינפורמציה החיונית הזאת, אז אולי באמת רבנים לא היו פוסקים את מה שהם פוסקים. הרי לא כל האינפורמציה פרוסה לפניהם, וייתכן מאוד שיש שם עניינים שקשורים לפיקוח נפש של כלל ישראל, וייתכן מאוד שמדובר כאן ועוד הרבה דברים אחרים, שמי יעלה בדעתו לאן הדברים מגיעים, בעיקר כשבעולם מדברים על כל מיני כוונות של דילול האוכלוסייה, ובעיקר כשאנחנו יודעים שמשרד הבריאות העולמי הוא זה שנותן הוראות למשרד הבריאות הישראלי. משרד הבריאות העולמי ממומן, הוא ממומן על ידי ביל גייטס. כוונותיו של ביל גייטס מוצהרות מעל הבמה. דילול האוכלוסייה על ידי חיסונים בין 15% ל-10%, כיוון שישנה בעיה, יש גלובל וורמינג, התחממות גלובלית של כדור הארץ, הוא אומר את הדברים בלי לחסוך במילים, הוא לא מתיירא מאף אחד, והוא סבור שזה דבר טוב. מבחינתו חייבים, שצריך לכתוב פתרון בר קיימה למציאות שבה אנחנו חיים. כדור הארץ לא יכול לספק את הצרכים לכמות האוכלוסייה, ובוודאי שאנחנו גם כן מזיקים בנזק בלתי הפיך לפי שיטתו לאטמוספירה או לפלנט ארץ, והיות שכך אדם הוא אוהב הטבע, צריך לראות איך מדללים, אם נעשה עבודה טובה, הוא אומר, אם נעשה עבודה טובה ב-healthcare, בחיסונים, בווקסין, נוכל לדלל את אוכלוסיות העולם בין 10% ל-15%. אז זאת אומרת, ברגע שאדם כזה, עם השקפת עולם כזו, מוצהרת, מעל הבמה, ולא מורה ולא לאוכל, בלעם, הייתי אומר, בא ומצהיר על כוונותיו לדלל את אוכלוסיית העולם על ידי חיסונים, הוא זה שמממן את משרד הבריאות העולמי, ודונלד טראמפ כבר מראה לנו שהוא משך את ה-500 מיליון דולר תמיכה של ממשלת ארצות הברית במשרד הבריאות העולמי, כיוון שהוא חושב שזה ארגון פשע. ומה שנשאר לארגון הבריאות העולמי זה כספים של ביל גייטס, בעל המאה הוא בעל הדעה, מי מכתיב את האג'נדה במשרד הבריאות העולמי? ומי מכתיב למשרד הבריאות הישראלי, אם לא משרד הבריאות העולמי, וחברת פייזר, שהיא מוטט, היא גם רוצה לעשות רווחים, היא גם לא יכולה לבקר את עצמה, והיא לא נאמנה, מכיוון שכבר ראינו שחברת פייזר גם הנזקים ברחבי העולם על ידי החיסונים שלה. יש להם 74 הרשאות בבתי משפט, בסכומי עתק שלא היו בהיסטוריה, כמו 2.3 מיליארד דולר, או 340 מיליון דולר, על נזקים שהיא גרמה בגלל שיווקים בלתי חוקיים ועל גם הרשאות קרימינליות וגם הרשאות אזרחיות. כך שמדובר כאן בארגון לא אמין, ארגון שמספק, בנוסף לכך ידוע לנו שחברת פייזר היא זו שמספקת אשלגן כלורי למדינות שמוציאות להורג בארצות הברית לצורך הזרקה כדי שהם ימותו מהתקף לב, והנה עכשיו חברת פייזר לאחרונה מצהירה שהיא יותר לא תספק אשלגן כלורי למדינות שמוציאות להורג. יופי, אז בכך היא מצהירה בעצם שעשתה את זה עד כה, וגם ברכיבים של החיסון עצמו אנחנו רואים אשלגן כלורי. כמובן, המינונים הם נמוכים, ולטענתם במינונים נמוכים זה לא מזיק, כמו שרואים בהרבה תרופות אחרות, אבל לאור הממצאים בשטח, מיוקרדיטיס, ולאור התקפי לב שאנחנו רואים גם בקרב צעירים וגם בקרב מבוגרים שלקחו את החיסונים, אנחנו מבינים שכנראה הם גם מרמים בכמויות, אז יש אשלגן כלורי שגורם להתקפי לב. גורם להתקפי לב, כנראה זה רולטה רוסית, לא בכל התרופות של המינון הוא קבוע. ייתכן שחלק מהמינונים, מי שמקבל את המינון הזה, פשוט יכול לקפח את חייו על ידי התקף לב, או דלקת שריר הלב, או דלקת קרום הלב, בגלל אשלגן כלורי, מיוקרדיטיס ועוד. אז כפי שאמרתי, שום פוסק הלכה, באמת על פי הכללים ההלכתיים, לא היה יכול לברר לעצמו, מכיוון שיש חיסיון של 30 שנה, אז מה, מי יבוא ויכול לומר שהוא יודע ויכול באמת להיות הלכתי כדי כבאי וכדי קיות על פי ההלכה? קודם כל הוא צריך לפתוח, להלבין את את השחור שבהסכם, ולראות במה מדובר. רק אחרי שיודעים במה מדובר, אפשר לפסוק הלכה. כך שכל פסיקת ההלכה כרגע עם חיסיון של 30 שנה, נדע בעוד 30 שנה אם פסקו הלכה נכון. זה הכל ניחוש. ולצערנו לא פוסקים הלכה לפי רוח הקודש. אין כזה דבר לפסוק הלכה לפי רוח הקודש. כבר ראינו טעויות רבות שנעשו בעקבות על זה שאנשים חושבים שיש רוח הקודש, ואנשים פשוט לא סומכים על כזה דבר, זה לא הלכתי. כפי שאמרתי, לב ידוע שענייני ההלכה לא ניתן לסמוך בשום פנים ואופן על רוח הקודש, בעיקר כאשר מדובר על עניינים שמצריכים סנהדרין, מצריכים 71, בית דין של 71, כי מדובר כאן בפיקוח נפש של כלל ישראל. לא מדבר, לא מדובר כאן על דיני ממונות, ולא מדובר כאן על דיני כנסות, שכלל לא דנים בחוץ לארץ, אבל דיני ממונות דנים במותר תלתה, בבית דין, ובוודאי לא דיני נפשות דנים יחידי, ובטח לא בדיני נפשות של כלל ישראל שבו צריך פשוט סנהדרין. כבר יש לנו את הפלא יועץ שכבר פסק בערך זהירות, וצריך לדעת שהפלא יועץ הוא לא בן דורנו, וכשהוא כתב את הדברים, הוא כתב את הדברים בצורה לא נגועה, מה זאת אומרת לא נגועה? מרוויחים, מישהו אחד כתב את זה בצורה נגועה? רבותיי, השוחד יעבר עיני חכמים סלף דברי צדיקים, זה מה שכתוב, דברי צדיקים, ישנם צדיקים, צדיקים משוחדים, מה לעשות? השוחד יעבר עיני חכמים סלף דברי צדיקים, כתוב, השוחד יעבר עיני חכמים סלף דברי רשעים, או דברי לא חכמים, לא צדיקים, לא, אפילו צדיקים. וכן, פוזיציה, מעמד חברתי, כספים למוסדות, קשרים פוליטיים, מפלגות, כל הדברים האלה, אנחנו קוראים להם במילים פשוטות, אפשר לאיים על אנשים כאלה שלא לא, לא יזרימו להם כספים למוסדות, אפשר לאיים על אנשים כאלה, לעשות להם שיימינג בתקשורת. הפלא יועץ הוא לא בן דורנו, הוא לא חשש לשיימינג, הוא לא חשש לתקציבים שהוא יקבל למוסדות שלו, אין לו מפלגות בכנסת, ואין לו שום עניינים של לשמור על כבוד החצר ועל מעמד החצר. זה פשוט מאוד. הוא פוסק צורה אובייקטיבית לחלוטין, שאם 99 רופאים יאמרו לך שתרופה מסוימת היא בריאה ומצוינת לבריאות, ורופא אחד יאמר שהיא מסוכנת, מפתי יכניס ראשו בסכנה ושב אל תעשה עדיף. ולו רק מפאת הפסק של הפל היועץ היה צריך באמת, אם לא היינו יודעים מה יש שם, רק פשוט רופא אחד היה בא ואומר כזה דבר, אז היינו כבר צריכים לחשוש. אבל כאן יש לנו מאות רופאים בישראל, וגם מאות רופאים ואולי אלפי רופאים ברחבי העולם, ולפי הפסק של הפל היועץ פשוט אין ספק שצריך להיות שווה אל תעשה עדיף למי שלא יודע מה יש בתוך ראשונה. אגב, עשה לך רב, יסתלק מן הספק, כשיש לך ספק. אבל אין לנו ספק. אנחנו יודעים היטב שלא מדובר פה בחיסונים, מדובר פה בחיסולים, מדובר פה בזריקות ולא בחיסונים. ולכן אני אומר עוד פעם, בהחלט לא לחסן ילדים. ילדים לא חולים בקורונה, זאת לא מחלת ילדים, זה תרמית של משרד הבריאות. יותר מזה, כשמדברים על חיסון העדר, זה עוד תרמית נוספת. מסיבה אחת, ילדים לא מדביקים מבוגרים. לא מדביקים מבוגרים ולא חולים בקורונה, והחיסונים גורמים למיוקרדיטיס. יש שלושה דברים שצריך לזכור. הם א', ילדים, קורונה זה לא מחלת ילדים. ב', ילדים לא מדביקים מבוגרים. כך שאין לדבר על חיסון העדר ולשתף פה ילדים בעניין הזה, אז זה שקר. דבר נוסף, יש סכנה גדולה מהחיסונים שנקראת מיוקרדיטיס. מיוקרדיטיס, דלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב, כפי שאמרנו, וכפי שאנחנו רואים, קרישי דם שיכולים לגרום לכל מיני אירועים בלתי צפוי. זה יכול להיות קריש דם במוח, זה יכול להיות קריש דם בלב, יכול להיות כל דבר אחר, ולכן התופעות הללו יכולות להיות מרחיקות לכת. בינתיים צריך לעשות מאזן. בכל אופן, למי שחושב שבאמת מדובר במגפה של קורונה, שזה בעצם לא נכון. מחלה בעצם לא מגפה, גם לא מבחינה הלכתית, גם לא לפי מסכת טוענית, גם לא לפי דת יהודית. וגם צריך לזכור שאם פותחים את השולחן ערוך ומסתכלים, השולחן ערוך בסעיף קנ"ה, רואים שהשולחן ערוך, רב יוסף קארו, מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, פוסק להלכה שאין להתרפא מרופאים עובדי כוכבים שהם חשודים על הרציחה. בוודאי בוודאי חברת פייזר חשודה על הרציחה. בוודאי בוודאי לפי האג'נדה שלה ולפי הרקורד שלה, אז כך שהדברים ברורים שאסור להסתמך על חברת פייזר ועל הסכמים עם ערב רב בישראל שמקבלים הון תועפות של כסף ומשוחדים עם הרבה ניגודי אינטרסים ומקדמים את חברת פייזר, כאילו עובדים מצטיינים, משווקים מצטיינים של חברת פייזר, אומרת לקדם את האג'נדה ולהרוויח לכיסם הון דמים בדמים נגעו. מדובר פשוט, צריך להבין שישנם גורמים אנטישמיים בחוץ לארץ שכל עניינם זה לא הניסוי, הם יודעים את תוצאות הניסוי. על עמך יערימו סוד, התייצבו ספוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. מדובר פה בכוונת מכוון, כוונת זדון, הרייך השלישי, גרמניה, ניצי השואה לפני 74, 5 שנים, ולמעשה הרייך הרביעי למד והפיק לקחים. וכרגע הוא עושה את השואה בדרכים יותר מודרניות, יותר מתקדמות, שנת 2021, לשלב את זה בתוך היומיום, לשלב את זה בתוך שגרת החיים, ולנסות איפשהו לא להרתיע יתר על המידה, אלא פשוט לעשות את זה במקום עם חיילים, עם קסדות ונשקים מבהילים וכיתות יורים, לעשות את זה עם חלוקים לבנים, לא מיד רואים את ההתמוטטות ואת הנפילה של הקורבן לנגד עיניו של החייל שאחר כך צריך לשאול את עצמו שאלות מוסריות כאלה ואחרות, אלא עשה זאת בעצמך, תביא את ילדיך כקורבן, תן כתף, תן יד, תושיט ידך להרג עצמך. זה בערך גם כמו שאומר הנרי קיסינג'ר בספר שלו סדר עולמי חדש, ספר שבנימין נתניהו דואג לפתוח אותו כל הזמן בכנסת. ומי שיודע, אז הנרי קיסינג'ר הוא בעצם בדרגה 33 רבנים חופשיים, הוא הוכתר על ידי שמעון פרס, יש עדויות לכך ותמונות לכך, ראיתי את הדברים. אבל גם מעבר לזה, הוא כותב בספר שלו שמדינת ישראל לא תהיה קיימת בשנת 2022. זאת אומרת, התוכניות שלהם הן מאוד קצרות טווח עבורנו. ויותר מזה, הוא גם כותב שאם העדר יסכים לכפיית חיסונים, אז למעשה פה מסתיים המשחק. הם יסכימו לכל דבר. הם יסכימו להשתלת איברים, לעקירת איברים מאנשים מסוימים פחות טובים עבור הטוב ביותר. ולמעשה זה win-win, כך הוא כותב, win-win situation עבור חברות החיסונים, ובואו תשתתפו, העדר גם משלם לנו, הוא גם משלם לנו עבור חיסולו והשמדתו. אז כך שבכל מקרה, אלה הדברים, אלה הכוונות. כפי שאמרתי, התקשורת חייבת להיות מגויסת וממומנת היטב. אנחנו רואים את זה, יש פה אג'נדה, אג'נדה 21, אג'נדה 2030, בין השנים 21 לשנים 2030. המטרה שלהם להגיע לדילול. במדינת ישראל הכוונות להגיע לדילול עד 2025, להגיע ל-4,000, סליחה, לדלל 5 מיליון, נשאיר 4 מיליון איש, וכמובן להגיע עד ל-2031, אז שם כבר השאלה היא כבר מה יישאר. כבר לא מדבר על מדינת ישראל שמבחינתם כבר נשלטת, לא משנה אם זה בנט או בנימין נתניהו, זה רק המזכירים של הסדר העולמי, הרפרזנטטיב שנמצאים פה ונשמעים ושרים למשמעתם. תראו איך ראש הממשלה החדש הפך להיות הפאפי של משרד הבריאות, ואיכשהו פשוט מתחיל לדבר כל הזמן על להעלות ולהוריד, וכן, ועושה מעצמו צחוק, ולמעשה מדבר כל הזמן, כל היום על, על, על זן הדלטה ועל החיסונים ועל המסכות, וזה מסתכם את עבודתו של ראש הממשלה החדש, או מתמקדת. גדולי ישראל, הרב, כן, הרב אדלשטיין, הרב קניבסקי וחכם שלום, צריך להבין שהם בעצמם לא חוקרים. הם לא חוקרים את המציאות. הם פוסקי ההלכה כשהמציאות ברורה. כשבאים לחקור מציאות, הם צריכים להישען על המומחים בתחומם כדי לחקור את המציאות בתחום. וההסתמכות על הרב פירר, את ההסתמכות לא נכונה, כיוון שהוא כשלעצמו לא רופא, הוא עסקן רפואי, הוא לא יכול לתת לכם מרשם רופא, הוא עושה כזה דבר, הוא נכנס לכלא, אין לו סמכות כזו. ואפילו אם הוא היה רופא, גם רופאים לא יודעים מספיק על חיסונים. במהלך 7 שנים שלהם, בסך הכל מקבלים אולי הסבר של יום או יום וחצי, או אפילו חצי יום, איך שהרבה אנשים ברחוב יודעים יותר אפילו מרופאים בנושא חיסונים, סתם מתוך חקירה וידיעה כללית. כדי להביע דעה בתחום צריך להיות חוקר בתחום, ואנחנו נסמכים על חוקרים בתחום, ורוב החוקרים בתחום כחוקרי חיסונים, כמו למשל מאות חוקרים של FDA, לא, הרב פירר לא יכול לסתור אותם, אין לו את הסמכות הזו. מעולם לא הייתה לו, כנראה גם לא תהיה לו. מה גם שהרופא שאיתו מתייעץ הרב קניבסקי, ידוע לנו שישנם ניגודי אינטרסים, ניגודי עניינים, שגם הוא מקבל מימון מחברת פייזר, ובכלל ידיעותיו בעניין ה-ADE הם, הוא לא יודע מה זה ADE, אז הוא לא חקר את הנושא, והלך הרב אצל הזרזיר. פשוט מאוד, שני האנשים הללו, גם הרופא וגם הרב פירר, שניהם נועצו בלב יחדיו, וכמובן צריך לומר שאני לא בא להאשים אותם, יש להם את הזכויות שלהם כל אחד, אבל צריך לדעת דבר אחד, פה יש פה טעות גדולה, והטעיה פה נבע מכך שהם בעצם חלק מהמערכת, הם עובדים משרד הבריאות העולמי, משרד הבריאות הישראלי. הרב פירר במשך 40 שנה עם יד עזרה ומרפא עובד עם משרד הבריאות הישראלי. הוא בעצמו מודה שהוא תחת לחץ ממסדי כבד, הוא הודה בכך וזה התפרסם כבר בקו החשמל, סוד החשמל של הרב יקותיאל פיש, אשר אחד מהנציגים של אחד מהאדמו"רים, אחד מהצדיקים של הדור שלנו, נפגש עם הרב פירר, לחץ אותו לקיר עם שאלות נוקבות, מי שמבין בענייני רפואה, והרב פירר הודה שהוא תחת לחץ ממסדי כבד. אנחנו לא חוקים על הרב קניבסקי, מבינים שאחרי שהוצג בפניו נתון מהי המציאות, הוא פוסק את ההלכה. והפסיקה שלו היא נכונה לאור ההלכה שהונגשה בפניו. אבל המציאות שהונגשה בפניו הייתה שגויה. השגיאה נעשתה על ידי הרב פירר והרופא המייעץ לרב קניבסקי, שהם בעצם חלק מהמערכת. והם לא יכלו לסתור את משרד הבריאות הישראלי כחלק מהמערכת. אולי לא היה להם נעים, אולי הם תחת לחץ ממסדי כבד, כפי שהוא מודה בזה, אבל כל פנים, בוודאי, המציאות לאשורה לא הונגשה לפני גדולי ישראל. גם צריך לדעת, כדי שבאמת לחקור את המציאות, צריך להציג שני צדדים, כי יש פה מחלוקת גדולה מהי המציאות, אז היה צריך להנגיש לפחות שני צדדים לכבוד הרב או לרבנים, והם היו צריכים, כל אחד היה צריך להביא את עדיו ולחקור את המציאות ראשית לכל פסק. אם זה לא נעשה, אז לא היה פה בית דין. אז אין פה ענייני הלכה. סתם כדי לגוע יותר בנקודה הזאת, ועשית ככל שירוך מורך, אנשים מתבלבלים בעניין הזה, רוב ככל גדולי הפוסקים חוץ מהר"ן, הרמב"ם, בכל הראשונים פוסקים שמדובר על הסנהדרין בבית המקדש בשקת הגזים. אז זה ועשית ככל שירוך מורך. והר"ן שכותב שזה דורות אחרים, כמובן שיש דורות אחרים ויש דורות אחרים. יש דורות שבהם הייתה סמיכה בישראל, כמו בתקופת התנאים, את הזוגות ואחר כך. אבל בדור שלנו אין סמיכה. יש בקושי קרית, בקושי זכר לסמיכה. ויותר מזה, גם בדור שיש בו סמיכה, כדי לדון בדיני ממונות צריך בית דין של שלושה ולא דנים יחידי, רק דיין מומחה, דיין מומחה יכול לקבל, אם הוא קיבל אישור מרשע דגלותא, לדון בדיני ממונות יחידי, רק אז הוא יכול לדון. בוודאי לא בדיני כנסות בבבל, ובוודאי לא בדיני נפשות, שצריך בית דין של 23 לפחות, גם בתקופת התנאים, וגם לפני כן, כל הדורות, ובוודאי ובוודאי בדיני הנפשות של כלל ישראל. שבאמת באמת מדובר בנציגות של משרד הבריאות שמגיעה לאחד מהרבנים, אחד מגדולי ישראל, ומציגים לפניהם נתונים, וטוענים מדובר במדע ולא בניסוי מדעי, מדובר באישורים של ה-FDA שאישר את הניסוי, ואין אישור כזה, אולי גם לא יהיה אישור כזה, כנראה שלא. אלא רק אישור, היה רק אישור בתחילת הדרך, אישור לניסוי בשעת חירום, כשגם שעת החירום הייתה מפוברקת וממומנת על ידי תקשורת כדי להצדיק את הניסוי. כך שנחזור לרגע, כפי שאמרתי, גם הטענה שהחיסון בטוח ראינו כבר שלא, השטח מוכיח שלא, השטח כבר צועק. הרבה אנשים מתכונים בארץ ובעולם, לא יודעים אתם יודעים, אבל בכלל בצרפת ובכל מקומות אחרים בעולם, מיליונים של אנשים יוצאים לרחובות, יש מהפכה עולמית בעניין הזה. לכן אז לא רק זה, וגם ניסוי בבעלי חיים, הניסוי עבר בדיקות מחמירות, שקר וכזב, לא עבר בדיקות מחמירות, ותוצאותיו לעתיד, מי ישו, מי ישער בכלל מה יהיה ומה, מי יודע, מי נביא פה לומר. מדובר כאן על ניסוי חדש, לא נוסה על בני אדם לפני כן, ואנחנו מבינים שה-mRNA messenger, יש בו הרבה הרבה סכנות, הרבה יותר מאשר הקורונה בעצמה. כשלמעשה אני בא ולומר מפורש, שגם בקורונה אני מאשים את ממשלת ישראל, להמשיל את הגורמים השונים על ידי הרעלה סביבתית, כי מדובר כאן בהרעלה סביבתית, כימיטרייל, פיזרו מתכות עם מטוסים נגועות מעל ריכוזי אוכלוסייה, בטענה שהם רוצים ליצור ענני מתכת שיגרמו לקרני השמש לחזור חזרה לאטמוספירה, וכך לצנן את כדור הארץ מההתחממות הגלובלית, שזה שקר וכזב, עוד פעם שקר של ביל גייטס שוב פעם. ואם זה היה נכון, אז היו עושים את זה מעל המדבריות, מעל האוקיינוסים, ולא מעל ריכוזי אוכלוסייה. אנחנו רואים את זה בחומרה רבה. שוב פעם, מדובר כאן בכוונת זדון לפגוע באוכלוסייה, ואנחנו היום מותקפים מכל החזיתות. אני רוצה להזכיר לכולכם, לא לבצע בדיקות PCR, בדיקות הללו הן בדיקות מסוכנות, מחדירים בהם חומר שנקרא אתילן אוקסייד, אל תכניסו את זה לילדים שלכם, גם לא לעצמכם, ובטח לא כל 72 שעות כדי לחזור לעבודה או כל דבר אחר. תעשו כל מה שביכולתכם לעשות כדי להישאר בחיים. סיבה אחת, כיוון שזה כבר גרם במדינות בעולם, בעיקר באנגליה, יש דיווחים על אירועי מוח, כן, סרטן מוח, שטפי דם במוח בעקבות ה-PCR, בדיקות ה-PCR הללו, דלקות במוח, כן? לכן אני דלקת קרום המוח, לכן אני אומר פעם, בדיקות הללו הן מסוכנות, יש בהן גם גרפין אוקסייד, אנחנו רואים שפתאום ישנה מגנטיות אצל מחוסנים וגם אצל אנשים שרק עברו בדיקת PCR ולמעשה כבר מתמגנט להם האף, אפשר להדביק שם מתכות ומטבעות וכל מיני כאלה דברים. אז מבינים שהגרפין אוקסייד, המטרה שלו היא לפשט את המתכות הללו בכל הגוף, או את החיסון בכל הגוף, או את הגרפין אוקסייד בכל הגוף, את האתילן אוקסייד בכל הגוף, שבעצם כל הדברים הללו, המטרה שלהם היא להכין את הגוף להיות מלא במתכות, וזה גם עובר, בסוף שלב זה גם יכול לעבור את מחסום הדם מוח, ובסוף כבר להשפיע על המוח ועל הדורות הבאים. המטרה היא שכשיפעילו את ה-G5, שהתקינו לנו אותו דווקא בסגר, ודווקא בלילה, ודווקא בערים החרדיות, כי אנחנו מאוד מאוד זקוקים ל-G5 ולאינטרנט מהיר, כפי שכולכם ראיתם, החרדים הרי משתמשים כל הזמן באינטרנט, הם פשוט לא יכולים בלי, הרי אבסורד מה שנעשה פה, ודווקא בערים החרדיות ודווקא בסגר, כאילו זה הפתרון למשהו. כמובן שהמטרה היא בסופו של דבר, שכשאפילו את ה-G5, אז כשמשדרים תדר ואת הולכה מלא מתכות, מלא שבבים, אז יש איזשהו החזר של תדר, תדר חוזר, אפשר לדלות אינפורמציה לגבי הגוף, או לגבי המחשבות, או לגבי הרגשות, או אפילו להשפיע על הרגשות ועל המחשבות, או לשלוט בגוף האדם, לשנות את התדרים מגלי אלפא לגלי בטא, או גלי תטא, או גלי דלתא, ויש כזה דבר, ולגרום לאנשים להיות זמבים, או לגרום לאנשים להיות סייבורים. צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה, שבה יש עניין ליצור ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, צבא אחד, מערכת משפט אחד, מטבע אחד, ואנחנו כאנשים, אנשי אמונה, יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן להם רשות כרגע. השעה משחקת לרשעים. אל תתגר במרעים, בעושי עוולה, כיוון ש... הגמרא אומרת, תלוי מי, ולמי מותר ולמי אסור, אבל כל פנים, הוא מסר ברכות. כל פנים, השעה משחקת להם כרגע, והקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, כי הוא קונספירטור יותר מכל הקונספירטורים האחרים, ולמעשה הוא נותן להם לבצע, במהלך 9 חודשים יהיה סדר עולמי חדש. כך מופיע מתוך הכתבים שלו, מתוך דברי הגמרא, מסכת סנהדרין פרק חלק, מתוך דברי הגמרא במסכת יומא דף י' ומתוך דברי התוספות במסכת עבודה זרה דף ב' עמוד ב'. אבל ידוע לנו שבסופו של דבר משיח בן דוד יבוא ויכניע את הסדר העולמי החדש, ובסופו של דבר ייצור סדר אלוקי חדש. אז כל ההכנה שלהם היא הכנה לסדר אלוקי חדש, גם אם הם לא יודעים את זה, וגם אם כרגע עושים את זה כוונות זדון וכוונות רוע, כל פנים בסופו של דבר להיפך חשוכה לנאורה ומרירה למתיקה, מלך המשיח בסופו של דבר יהפך את הדברים מחושך לאור וממוות לחיים, רע לטוב, וכך יתברר ויתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא שרוכב על הכל וכל משרת אותו. גם אם בני אדם יש להם כוונות רעות, אז הם יקבלו את עונשם על כוונותיהם הרעות, אבל בשורה התחתונה הם אינם יכולים לסתור את התוכנית האלוקית, ובסוף של דבר הכל מתהפך לטובה. אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו צריכים לבטוח, להמיר, לעשות התמרה של אמונה וביטחון בהשם. צריכים לדעת שכל חוכמתם תתבלה, ובסופו של דבר רק הקדוש ברוך הוא הבורא שולט בכל המהלכים. וגם אם רואים דברים ושואלים את עצמם, אני שומע הרבה אנשים שואלים, רגע, אבל איך הקדוש ברוך הוא מתיר לעשות כאלה דברים? אנחנו לא יכולים לדעת חשבונות שמיים. אומר דוד המלך, כל רעמך בגלגל. אתה מתרעם על מהלכיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, על זה שילד קטן נהרג או נרצח או כל דבר אחר. אנחנו לא יכולים לדעת את הגלגולים, את המאות גלגולים שהתגלגלנו במהלך ההיסטוריה של המין האנושי, ואנחנו לא יודעים מי כל אחד ומה, לא רואים תמונה שלמה. אם היינו רואים את הכל היינו יכולים אולי להבין, אבל לא היינו את הפרספקטיבה הזאת. הפרספקטיבה האלוקית, לראות את כל המהלך, לשזור את כל הדברים מראשית עד אחרית, ולראות איפה יש פה תיקון ולא קלקול. ולכן אנחנו צריכים לקבל באמונה ולדעת, הקדוש ברוך הוא, בא חבקוק במידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, כן, שאף על פי שהתמאמה, אין כל זה אחר כאילו. אני רק רציתי לגוע בעוד נקודה אחת שחשוב לנו לדעת. לא מדובר במלחמה מודרנית. מדובר פה במלחמה עתיקת יומין. המלחמה הזאת מתחילה אי שם עמוק 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 בהיסטוריה. מבחינתם של הבונים החופשיים ושל האילומינטי בספרים שלהם, הם מפורש כותבים שנמרוד הוא הבונה החופשי הפרה-היסטורי של העולם העתיק. ואנחנו יודעים מי עמד נגדו. אברהם אבינו עמד מנגד ונלחם בנמרוד, שסבר שהוא אלוה ורצה להסתיר, הכיר את בוראו ורצה למרוד בו. רצה להסתיר את הבורא ורצה שיעבדו אותו כאלוה. להניח, לסלק את אלוקים ממרכז ההיסטוריה ולהניח את האדם במרכז ההיסטוריה, כי הוא שולט בבני אדם. כך גם ממשיך דרכו פרעו, מלך מצרים, עם הפירמידות שלו ועם העין המצרית ועם כל הסמלים של האילומינטי שאנחנו מכירים אותם היום מכל השחקני ההוליווד ומכל הסמלים שעושים אנשי המאפיה והאנציקלופדיות שלהם. אנחנו, מכל הקונסטרוקציות שהם בונים ברחבי הארץ והעולם, אנחנו רואים למעשה שפרעו ממשיך דרכו של נמרוד. וכמובן שמשה רבנו עמד מנגד ונלחם בו, ופרעו, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מחרת פרעו, כמו שהקדוש ברוך הוא הציל את אברהם אבינו מכבשן האש של נמרוד. נבוכדנצר מלך בבל ממשיך דרכם, גם הוא לא בונה אמנם פירמידה, הוא לא כמו נמרוד מדור הפלגה, אף נבנה לנו עיר ומגדל, אבל הוא בונה מגדל בבל, ושוב פעם זאת אותה אידיאולוגיה. ממשיך דרכו, ולזה לשיטתם. הם כותבים את הדברים בספרים שלהם, כך הם רואים את הדברים. כיוון שהם רואים את הדברים כך, בוודאי ובוודאי שזו השיטה, וצריך להכיר אותה. וכיוון שהם סבורים שנבוכדנצר מלך בבל, מה שיש לו בראש זה גם כן אותה אידיאולוגיה, שהיא מגדל בבל, להילחם בקדוש ברוך הוא, להסתיר את בורא עולם, לשלוט במקום, להשליט את השליט האנושי שיעבדו אותו עם פסל המלכויות שהקים נבוכדנצר מלך בבל וביקש מכל נציגי האומות שיבואו וישתחוו לפניו. כמובן שדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, חנניה, מישאל ועזריה הושלכו לכבשן האש, דניאל לגובה האריות, אבל הם נלחמו באידיאולוגיה הזו. ובסופו של דבר, כן, אנחנו מוצאים את עצמנו היום שוב פעם. אגב, גם דוד המלך נלחם עם גוליית עם אותה אידיאולוגיה. בא גוליית לא בלי אידיאולוגיה, כמובן שהיה לו אידיאולוגיה, אידיאולוגיה של נמרוד, אידיאולוגיה של פרעה, אידיאולוגיה שהייתה קיימת מאז ומעולם לחרף מערכות ישראל, זה צד הסיטרה, סיטרה אחה. ובא דוד המלך שנלחם, כן, כדי להילחם באותה אידיאולוגיה ולקדש את השם, נלחם במחרפי מערכות ישראל. ולמעשה באחרית הימים, בנו של דוד המלך, משיח בן דוד, בנו הכוונה היא מנצח על הצף, אחרית הימים, ילחם בסדר העולמי החדש. זאת אותה אידיאולוגיה, עיר ומגדל, כמובן ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, וזאת לא הדת היהודית. מטבע עולמי אחד, כמו שאומרת הגמרא, אין מנרית בעד שתכלה פרוטה מן הכיס, כסף וירטואלי. ולמעשה, כל העניין הזה של לאום, גזעים, מבחינתם זה פסה, הם רוצים מזרח תיכון חדש וכמובן סדר עולמי חדש, ומשיח בן דוד עומד מנגד. המטרה שלהם בסופו של דבר היא לדלל את רוב אוכלוסיית העולם ולהשאיר כביכול את טובי האנושות, את מי שהם חושבים כטובי האנושות. אם יימח שמו ושם זכרו, היטלר סבר שטובי האנושות זה הגזע הארי, והגזעים הנחיתים זה הצוענים והיהודים ועוד כמה גזעים אחרים שהם ראו בהם גזעים נחיתים שהיה צריך להשמיד אותם ולהשאיר בראש הפירמידה את הגזע הארי. אז אחרי מלחמת העולם השנייה, כשגרמניה נוצחה, היא נוצחה קונספטואלית, נוצחה מיליטנטית, אבל לא נוצחה קונספטואלית, רעיונית, ולמעשה מה שקורה זה שמדובר כרגע על סדר עולמי חדש, לא של היטלר שדיבר על סדר עולמי בכל ההצהרות שלו שבו גזע הארי צריך לשלוט, אלא סדר עולמי חדש שבו נוצרה אידיאולוגיה חדשה אחרי מלחמת העולם השנייה, שבה מי שצריך לשלוט זה טובי האנושות, מי זה אנשי ההון והשלטון ששרדו והגיעו לאושר, והם החזקים במלחמת ההישרדות, כי לשיטתם אם מצא אדם הוא מההיט, מהקוף, אז כמובן החזק שורד והחלש נכחד, ויש מלחמת המינים בטבע, אז אין ברירה, אז מי מדללים את החלש? אז צריך ליישם את זה גם במגרש ובשדה האנושי. גם היטלר יישם את זה כך באירופה, אבל הנקודה היא שאחרי מלחמת העולם השנייה, ב-1955, במבצע שנקרא פפר קליפ, העלה הנשיא טרומן נאצים שצריך להסגיר אותם, שינה להם את השמות, את הזהות, והעביר אותם לארצות הברית, והם אלו שהקימו את נאסא והקימו את ה-CIA, והאידיאולוגיה של תורת היוגניקה, של תורת דילול האוכלוסייה העולמית, נשארה בעינה גם בארצות הברית, היום, ואנחנו רואים את זה, אנחנו פוגשים את זה היום. למעשה אמריקה, לא אמריקה פטריוטית, אבל אנשי הסדר העולמי שבאמריקה, יש גם אנשי סדר עולמי בישראל, לא פטריוטים ישראלים, הם כבר לא איתנו, הם המרגלים שבתוכנו, כמו בארצות הברית וכמו ברוסיה וכל מקום, בכל מקום שהם נמצאים הם בעצם לא פטריוטים מקומיים, הם תמיד פועלים אך ורק לטובת עניין אחד, סדר עולמי חדש, שיטתם זאת האידיאולוגיה הנבחרת, ואין הבדל מבחינתם לא בין הימין לשמאל, ולא בין הקפיטליזם לקומוניזם, ולא בין הדמוקרטים לרפובליקנים. הם פשוט נמצאים שם כמרגלים כדי לקדם מכל מקום ואתר את האידיאולוגיה של הסדר העולמי, ולקדם בעוד צעד את השלטון המקומי, את השליטה של הסדר העולמי בשלטון המקומי. גם בישראל זה כך, ממשלת ישראל כבר נשלטת על הסדר העולמי. אנחנו כבר ראינו שביידן הכריז על הסדר העולמי, אבל יותר מזה כבר הכריז על כך שלאחרונה שהכניסו כוחות פמה כדי לטפל בלא מחוסנים, ומי שמבין, מבין. כפי שאמרתי, מה שקורה בארצות הברית יקרה גם פה. זה בסך הכל שעון חול השעון הישראלי מפגר לא הרבה זמן אחרי השעון האמריקאי, אבל בסך הכל מדינה 52 כמניין בן של ארצות הברית. ולכן הדברים הולכים להתרחש גם פה. ונכון, אין עכשיו סיבה לכפייה, אבל הכפייה תגיע, היא תגיע יותר מאוחר. היא תגיע אחרי שכל הכבשים התחסנו מרצונם, חבל עכשיו להשקיע כפייה. הנה עכשיו אפשר לשכנע על ידי תשקורת והינדוס המוחות וקביעת גבולות הגזרה של הידע, כי ידע זה כוח של האוכלוסייה, וכל האנשים הממסדים שפשוט אפשר עדיין לשלוט בתודעתם ולהוביל אותם ככה בכחש לכיוון פגיעה עצמית, הם מובלים כצאן לטבח. אבל באיזשהו שלב הם ירצו להפעיל גם כן את הכפייתיות כלפי הלא מחוסנים, וזה שלב מאוחר יותר. מי שחושב שבאמת אנחנו יכולים לחזור לשגרה טועה, השגרה לא תחזור. אנחנו מבינים היטב שאין שגרה. השגרה, משתמשים בה כמומנט פסיכולוגי כדי לשכנע את האנשים ללכת להתחסן על מנת לחזור לשגרה. וכפי שאתם רואים, הם לא חוזרים, יש עוד וריאנט ועוד וריאנט ועוד וריאנט, וכך זה לא ייגמר מסיבה אחת, כיוון שהחיסונים בעצמם הם פגיעה קשה במערכת החיסונית, ולכן המערכת החיסונית לא תוכל להתגבר על הווריאנטים השונים. כל פעם יצטרכו עוד חיסון ועוד חיסון. לשיטתם, גם לטובת דילול, גם לטובת עיקור, גם לטובת שליטה דיגיטלית דיקטטורית עם G5 באוכלוסייה, ממש כמו המודל שבסין. וכל הדברים האלה, נראה לי שרוב האוכלוסייה כבר מתחילה להבין ומתחילה להתעורר. אני מגיע לכל מקום שמבינים. יותר לאחרונה הייתי גם כאן עם אנשים מאוד רחוקים מיהדות, אבל לכל פנים הם קולטים מה קורה, מבינים היטב. שחקנים, בעלי מעמד, רופאים, עורכי דין, מרצים בכירים, שכולם מבינים את מה שקורה פה. כפי שאמרתי, כבר ניתן לראות את הנזקים בשטח. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל מבחינתי 100%, כשמדברים על 100%, 100% חולים קשה בבית החולים רמב״ם מחוסנים. 100% זה עובדה. זה לא סטטיסטיקה, זה עובדה. וצריך להבין את זה כך. ולכן החיסונים בפירוש פוגענים. אל תסכנו את הילדים שלכם, שמרו עליהם, זה ילדים קדושים של עם הקודש, אסור לחשוף אותם לסכנות, לשמור עליהם מכל משמר, והם פיקדון בידינו, אנחנו צריכים להעביר אותם הלאה, לדורות הבאים, כדי להעביר את זה עד ביאת משיח צדקנו, כפי שקיבלנו אותם. אין לנו רשות לפגוע בהם, אין לנו רשות ללכת ולחסל אותם, ולהכניס להם ולהפוך אותם לשפני ניסיונות, ולסכן אותם בלי שום סיבה. כפי שאמרתי, דוקטור אמיר שחר אומר את הדברים, שילדים, שמחלה, שקורונה זה לא מחלת ילדים, שילדים לא מדביקים. דוקטור יחזקאלי, מיכל הרן, דוקטור קרמלי, דוקטור אריה אבני, יש רשימה מאוד מאוד ארוכה, ובכלל התאגדו קבוצה מאוד גדולה של רופאים. בכלל אני יכול, הייתי רוצה שאתם תבינו דבר אחד נוסף. אנחנו צריכים להבין, אנחנו עובדי אלוקים, לא עובדי אדם, וזה הבדל. כי הרבה אנשים שואלים אותי, מה אבל רב קניבסקי אמר, אני מעריץ לרב קניבסקי, מעריך אותו מאוד, עפר לרגליו בעניינים הלכתיים, בעניינים שאין בהם מחלוקת לגבי המציאות, והרב פסק, זה קודש קודשים, צריך להישמע לראות את הרבנים, אבל כשמדובר בתחום שהוא לא שלו, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אילו היה הרב קניבסקי נכנס לתא הטייס של בוינג 747, בלי ניסיון, ובמטוס הזה היה 400 נוסעים, והוא היה מתיימר לנסות להטיס את המטוס בוינג 747 בלי ניסיון מוקדם ובלי שום עזרה בקוקפיט בתא הטייס, להטיס אותו מישראל לארצות הברית. האם הייתם עולים על המטוס? אני לא הייתי עולה, ואני לא רואה בזה גם באמונת חכמים. לא כל דבר זה פגם באמונת חכמים. האם אדם שמקבל ברכה מחכם שלום או מרב אדלשטיין או מרב קניבסקי, שיעלה על חללית לבד והוא יטוס לשמש, למרות ש עוד לא, 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 לא הגיעו אפילו לירח, כן. והוא יצליח להנחית את החללית, והוא לא יישרף, והוא יחזור חזרה מהשמש, וינחת חזרה בכדור הארץ בשלום ובביטחה. האם הברכה הייתה מספיקה כדי שאתם תעלו על החללית הזאת? אם לא, אז השאלה היא איפה אמונת חכמים? התשובה היא, זה לא קשור לאמונת חכמים. אמונת חכמים זה בתחומם, כמובן, מנושא ההלכה. ונכון, קצת התחלנו לעבוד אדם, לעבוד אלילים. אנחנו לא, אם הקדוש ברוך הוא אומר לכם, לא תל חללית, ולטוס לשמש, ולנחות שם, ולא תשרפו, ותחזרו חזרה לכדור הארץ, אין ספק שהייתם עושים את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, יש הבדל בין אלוקים ואדם. אנחנו צריכים להבין שאין לנו בדור שלנו אנשים בעלי, זה לא בעלי, אין לנו נביאים בישראל היום, עוד לא התחדשה הנבואה שאני יכול שאפשר לומר, אנוכי אדרוש מעמו. כן? התורה אומרת, הנביא שאנוכי אדרוש מעמו. אבל כבר ראינו טעויות ברוח הקודש, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל יש הרבה עניינים שאין להסתמך על רוח הקודש בענייני ההלכה. ולכן, החכם עיניו בראשו, צריך להפעיל את השום שכל, כשאני בא ומתווכח בתוכניתו של רביד נגר עם איזה חכם משס, שאני לא זוכר את שמו כרגע, הוא אומר לי, גם אם הרב יצחק יוסף, גם הרב יצחק יוסף יהיה צודק, גם אם ימותו מיליון אנשים מהחיסון. אז השאלה היא אחרת, השאלה היא, את מי הוא עובד האיש הזה? אם עובד אלוקים, עובד אדם. לי זה נראה שעובד אדם, אבל זה פשוט מאוד לא ייתכן לומר כזה דבר, איזה סתירה מנעובה, יש לך גם הוכחה בשטח שאסור לעשות, של שפיכות דמים של מיליון איש, וגם, אז איך האנשים האלה מתייחסים לדברים? אנחנו עבדי אלוקים, בענייני ההלכה אנחנו הולכים אחרי גדולי ישראל, אבל בעניין שבו גדולי ישראל נסמכים על עסקנים, אנחנו יכולים לחלוק על העסקנים האלה מפורש, בעיקר לאור העובדה שהעסקנים כאלה יכולים להיות מוטים, תחת לחץ, ויכולים להיות גם כן בעלי אינטרסים, ויכולים להיות, לכן אנחנו בעצם חוקים, טוענים שאנחנו בעצם אלו שמצילים את עם ישראל מההטעיה שיתעו עסקנים את גדולי ישראל, וכבוד גדולי ישראל נשמר על ידינו ולא על ידי מישהו אחר. אני לא רוצה להאריך, אבל אני רק מזכיר, מי שכן התחסן, יש כל פנים, יש אפשרות, קודם כל צריך תשובה, קודם כל יש גם דרכים שהם לא דרכי טבע. אנחנו חייבים להזהיר, מכיוון שאנחנו יכולים להזהיר בדרכי טבע, אנחנו יכולים להזהיר קהל ישראל. הרמב״ם מזכיר לנו את החשיבה הטבעית הזאת שצריך לחשוב, את השום שכל שאנחנו ניתן את הדין בבית דין של מעלה, כשלא משתמש בשום שכל. כולה משל, את הרמב״ם שאומר שאדם שעבר בדרכים בחזקת סכנה ולא קרה שום דבר, הוא לא ניזוק, מנקים מזכויותיו בעולם האמת, מה ראית לנכון לעבור בדרכים בחזקת סכנה, על מה שמחת? היית צריך לזכור גייסות מזוינים, חיילים כדי לעבור במקום סכנה, אז לא מכניסים את עצמנו למקומות סכנה מראש, וחייבים לחשוב בצורה טבעית עם שום שכל, כי אנחנו, ניתן לנו תבונה, ואנחנו נדרשים להשתמש בשכל וברציונל. זה באמת הדברים. לאמיתה של תורה, עם כבוד חכמים אמיתי, ולא עם עבודה זרה של בני אדם. אנחנו לא עובדי אדם. וכל דבר נידון עם טעמים ועם הסבר ועם פלפול ועם חקירה, ופתאום פה אנחנו אין חקירה, פתאום פה יש רק רוח הקודש, אין פה כלום יותר. וזה דברים שאסור לעשות, שהם לא יעשו. ההישענות על עסקנים מוטים, על עסקנים בעלי אינטרסים או בעלי ניגודי אינטרסים, אלה לא הרופאים שאנחנו אמורים לסמוך עליהם. בעיקר לא, כפי שאמרתי, על פייזר, שהיא חשודה על הרציחה. יותר מזה, יש לה רקורד של רציחה. אז על מה מדברים פה? וגם אם הרמה חולק, הוא חולק רק במקום שיש הפסד מרובה, ורק במקום שאין חשד, אין חשד אמיתי ורקע קודם של, של, של רציחה, אבל פה אנחנו רואים פה פגיעה קשה בבריאות הציבור ברחבי העולם, וכוונות אילו, אפילו בישראל הייתה תביעה נגד חברת פייזר של מיליון שקל על קידום של תרופה שגרמה להתקפי לב. והיא הורשעה גם בישראל. אז כפי שאמרתי, לפי דעת מומחים רבים, א', בואו נזכור, אנחנו מדברים על חיסוני ילדים, מדובר פה בתרמית, אין פה עניין של חיסון נדיר. ילדים לא צריכים להיכנס למשוואה הזאת בכלל. ילדים לא חולים בקורונה, זאת לא מחלת ילדים. ב', ילדים לא מדביקים מבוגרים. כל הדיבורים על הצורך לחסן ילדים בגלל חסינות עדר, יש בשקר יסודה כנראה שמדובר כאן בהסכמים עם חברת פייזר על חיסונים שפג תוק פעם, יפוג תוק פעם, או כל מיני ענייני עסקים, והילדים שלנו הם לא עליהם, אנחנו צריכים לעשות את הניסויים האלה, והם לא מקריבים אותם קורבן, לא למולך, לא לבעל, לא לפייזר. אנחנו לא עם הנבחר של פייזר, אנחנו לא עם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, בואו נזכור את זה, שרק הערב רב רוצה שנהיה, בישראל רוצה שנהיה עם הנבחר של פייזר. תופעת המיוקרדיטיס כבר, ישנה רשימה ארוכה בישראל, אתם יכולים לראות בפייסבוק, אנשים שמעלים המון מקרים, גם בארץ וגם בחול. ורציתי להזכיר לכם שמי שכבר התחסן, יש להם את הלאה אורן, שכדאי לחלוט אותם, אחרי שטיפה כמובן, מאבק וחליטה, לפחות 10 דקות במים חמים, ולשתות אותם. זה הסרמין שמופרש מתוכם לתוך המים, יכול לנטרל את החלבון, את החלבון שנוצר על ידי הריבוזום מה-mRNA messenger, חיסון של קורונה. הוא לא פותר את כל הבעיה, הוא רק מנטרל את זה, וכמובן שזה ממשיך לייצר כל הזמן, אז תמיד צריך להמשיך לשתות את זה, ופעמיים שלוש ביום להיזהר גם מהרעלה של זה, לא יותר מדי. אני רק אציין ואסיים בדבר אחד. טענו בפנינו שישנה מגפת קורונה, ואמרתי שגם זה תוצאה של זיהום סביבתי, תוצאה של מכוונת, של יד מכוונת, על ידי קימיטרייל, אבל לא רק על ידי קימיטרייל, גם על ידי תדרים, מחריגה מתדרים של G4. לפני 20 שנה לא היו בתי חולים לסרטן ולא בתי חולים לאוטיזם, אבל בעקבות קרינה של G4 וחריגות של G4, גם התקן הישראלי הוא חורג מהבריאות האמיתית. ישנה הרעלה, התדרים חודרים לתאים וגורמים לשברים ב-RNA, DNA, התא פולט אותם החוצה, ולשברים האלה אנחנו קוראים וירוסים. שאלו את רודולף שטיינר בעבר איך פרצה המגפה הספרדית, הוא אמר שלמעשה כשרישתנו את כדור הארץ בגלי רדיו, אז העלינו את התדר. כל פעם כשמעלים את התדר, פורצת מגפה. גם ב-1930 פרצה מגפה כשרישתנו את כדור הארץ ברדארים, וכן בשנת 68 כשהתחילו לרשת את האלן בלט סביב כדור הארץ, סביב הארץ בלוויינים, גם כן פרצה מגפה. עכשיו מרשתים ב-G5 ומעלים את התדר לתדרים אחרים לגמרי. המשחק משתנה לגמרי, תדרים הופכים לתדרים יותר צבאיים. זה שהמשחק בזירה המלחמתית, תדרים, סונאר בים ותדרים ביבשה. וכן, אפשר על ידי תדרים להרוג, ואפשר על ידי תדרים לגרום התקף לב, אפשר על ידי תדרים לעשות הרבה דברים, גם לשלוט באנשים, ועל ידי שלוקחים את אותות האלקטרונים האלה, הופכים אותם לאלגוריתמים, בעצם עוקבים, מנהלים מעקב עם בינה מלאכותית שאוספת את כל הנתונים הללו, וכך הם יכולים גם כן בסופו של דבר גם להשפיע על האדם. רוצים ליצור כל מיני שינויים, היום כבר זה לא מעניין אותם. העידן החדש התחיל מבחינתם, תם עידן ההומו ספיאן, כמו שאומר פרופסור נח יובל הררי בדבוס, ולמעשה לא רוצים יותר התפתחות ביוכימית, אבולוציונית, אקראית, אלא תכנון תבוני, לא של מישהו מלמעלה, חס וחלילה, לא של הקדוש ברוך הוא, אלא של משהו מלמעלה, של העננים של IBM ומייקרוסופט. ותכנון תבוני כזה שיוביל את המין האנושי לאן שהם רוצים, כמובן שזה להיות סייבורים ולהיות נשלטים בצורה יותר טכנוקרטית על ידי תדרים. ישנם תרופות לקורונה, לא צריך להיבהל מקורונה, שיקרו אותנו, הורידו מהמדפים את ההידרוכלורוכווין, לא גילו לכם שוויטמין D מרפא ושוויטמין C ליפוזומלי וזינק מרפא. כמובן שגם אם יש דוקטור ישראלי שהמציא תרופה, דוקטור נזיר אמבר, מומחה ישראלי שהמציא תרופה לקורונה ומתוך 30 מקרים ריפא את כל 30 המקרים, כמובן שלא יקבל את כל האישורים. למה? מכיוון שצריך להפנות אתכם רק לחיסון ורק לחיסול, כי יש פה מגמה, ומגמה היא מגמת זדון. אני אסכם ואומר, בעזרת השם אנחנו מצפים למשיח צדקנו, מצפים לגאולה. עם ישראל צריך לחזור בתשובה. הגזרות הללו לא קורות סתם. הן לא באות עלינו סתם באקראי, והקדוש ברוך הוא סתם צופה. יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא. כל אחד קוראים לו ישמעאל, כל אחד קוראים לו סדר עולמי חדש, חיסונים, קורונה, גם האיפוס האחרון של קלאוס שוואב, שמדבר כרגע על זה שלא יהיה חשמל, והחיים השגרתיים לא חשמל ולא מים ולא שירותי בריאות ולא שירותי בנקים, כי ברגע שמפנים את האינטרנט אז בעצם משביתים את החיים. ועד כדי כך שאפילו הקורונה תהיה איזשהו קצת פגיעה קטנה באופן יחסית ביחס למגיפת הסייבר. כשאנשים ברמה הזאת של ראש הוועדה הכלכלית העולמית מדבר כך, הוא מנסה כביכול להציג את זה שזה כביכול קורה מאליו, אבל בעצם זה לא נכון. אלה התוכניות שלהם. כשהם מדברים על זה, אנחנו יכולים פשוט לדעת להיזהר. משתדל, לעשות את ההשתדלויות שלנו. ההשתדלויות בעיקר הן רוחניות. צריך להעלות את התדר. התדר הרוחני. אם לא נעלה את התדר הרוחני, לא נוכל לשרוד בכדור הארץ. פשוט אם לא, אם לא פשוט נחזור לאבא שבשמיים ונבטל את הגזרות, כי אם עץ הרע ליעקב, אז ממנה יבשע. אבל אם זה לא עץ הרע ליעקב, אז אנחנו רדומים. אם אנחנו לא מתנגדים, אנחנו בתרדמת, אז אנחנו לא מפעילים את הכוח הרוחני שניתן לעם ישראל במעמד הר סיני, שזה הברית עם הקדוש ברוך הוא, להכניס אותו לתמונה כדי שבכוחו וחוכמתו הוא יתקן. אז לא עשינו את העבודה, לא למען עם ישראל ולא למען האנושות. אבל בכוחנו לעשות את זה, בכוחנו הרוחני, כפי שבאנו בברית עם בורא עולם, עם מעמד הר סיני. ואנחנו אמורים להיות אור לגויים, אנחנו אמורים לחבר 70 אומות לבורא עולם, כמו שמקריבים 70 פרים. 70 פרי החג בחג הסוכות, כדי לחבר כנגד 70 אומות, לחבר אותם לבורא עולם. ידע כל פעול כי אתה יצרתו, שידע כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם השמה באפו השם אלוקי ישראל, מלאך מלכותו בכל מלשנה. אבל אם אנחנו, המלאך כמובן רוצה לנתק את כל 70 האומות, ראשית גויים המלאך ועם ישראל, גם כן נקרא ראשית, ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא כל אוכליו יהיה שם, הוא ראה תבוא עליהם. יש פה ראשית מול ראשית, המלאך מול הרייך הרביעי מול עם ישראל. ופה אנחנו נמצאים במפגש האחרון מול עמלק. הם רוצים למשוך את כל אומות העולם ולעשות קלקול עולם. ולחבר אותם, את האנושות לחוצנים, לחיצונים, למה שזה לא יהיה, לקליפות. אנחנו רוצים לחבר אותם לבורא עולם, לעשות תיקון עולם, לתקן עולם במלכות שלהם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, פניך השם יכרעו ויפולו, את שמך יכר וכו'. אנחנו רוצים לעשות תיקון עולם. ועם ישראל יכול אם הוא מתעורר. כי מה שהיה הוא שיהיה. כפי שראינו במצרים, ותעל שבעתם אל האלוקים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה, שמעתי את נאקתם ואזכור את בריתי. אז הוא שולח אותו לפרעה ואומר לו, לך לפרעה ותאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. הרמב"ן אומר על זה, שכך יקרה לעתיד לבוא. כשמשיח בן דוד ילך לאפיפיור ברומא, הוא יאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. איזה עבדות, על איזה עבדות מדובר? אתה מסדר הישועים בוותיקן, המסדר השחור, מסדר הישועים, זה האפיפיור השחור, לא האפיפיור הלבן שאתם מכירים. הוא ראש פתנים אכזר. משיח בן דוד ילך אליו, לרומא, קרתא מרדתא, נוקבא דסיטרא אחרא, ויאמר לו, שלח את עמי ויעבדוני. וכי האפיפיור, הוא אמר, לא ידעתי את השם, כמו שעונה פרעה. האם הוא יענה אותו באותה צורה? התשובה היא כן, הוא יענה באותה צורה. הוותיקן נכבש מזמן. עדיין אילומינטי, הם עובדים את לוסיפר, הם לא עובדים את השם אלוקי ישראל, כמו אם לא, את שם הוויה, כמו הנצרות הקתולית, שבטעות סבורה שישו הבן שלו ואפרה לפומייהו. אבל לא, יש את המסדר השחור שמאמין שישו הבן של לוסיפר, ולוסיפר הוא האל העליון, הארכיטקט העליון של האוניברס. ולכן כשיבוא משיח בן דוד ולך לאפיפיור, אמר לו, שלח את עמי ועבדוני, אמר לו, לא ידעתי את השם. לא, הם נגד התנ"ך. הם כותבים את זה מפורש, שהם נגד התנ"ך. הם נגד אלוקי ישראל. בספר Moral and Dogma של אלבר פייק, הוא כותב שלוסיפר הוא אל, וגם אדוני הוא אל. אבל לוסיפר הוא האל הטוב, הוא פועל למען האנושות, והוא נלחם באדוני אל החושך, אפרה לפומייהו, כן? שהוא פועל נגד האנושות. ועיקר הפילוסופיה זה להאמין בלוסיפר, כך הוא טוען. זה הספר Moral and Dogma של אלברט פייק, מדרגה 33 בפרימייסון. ולמעשה תבינו שאם רוצים לדלל, אנחנו מסומנים כמדוללים ראשונים לדילול. עיקר האויב של הסדר העולמי זה העם ישראל, העם היהודי, וזה הדת היהודית. מסיבה אחת, הם רואים בנו את אם הדתות, את הנצרות והאסלאם, כיד ימין ויד שמאל, שפועל יוצא של דתות התנ"ך, כי אלה שלוש דתות המונותאיסטיות, אבל היהדות היא אם הדתות. אנחנו המסומנים ראשונים מבחינתם. אבל הם המסומנים ראשונים מבחינת הקדוש ברוך הוא, והפלתם קרובה. ובעזרת השם אנחנו רואים כאן כרגע, אנחנו חלק מצירי הגאולה, לאט לאט אנחנו רואים פתיחה, אבל זה צריך להיות בעשר ספירות, כתר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. אנחנו אולי עכשיו בפתיחה 2-3, אבל עדיין הדברים הם לפנינו, ובעזרת השם רק צריך להחזיק מעמד, להחזיק באמונה, ולפתוח בהשם, והבוטח בהשם חסד וסובבנו. לא כתוב הצדיק הבוטח בהשם, כתוב הבוטח בהשם. לכן כל מי שבוטח בהשם, השם לא מאכזב אותו. הרבה אנשים, הפחד הגדול יהיה פה בארץ ישראל, יהיה פה פחד נורא, יותר מבכל מקום אחר בעולם. וכפי שאומר הזוהר, שבגאולה, כדי שתהיה גאולה, צריך להפריד את הערב רב מעם ישראל. הפחד תכליתו לברר את ערב רב מעם ישראל, מכיוון שהם רק לא מאמינים בנשמה, לא מאמינים בקיומה של הקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בתנ"ך, לא מאמינים בהבטחות ובנבואות ובארץ הקודש. ולכן הם יקומו ויברחו, כי פה יהיה פחד נורא, והיום יברחו ישר למחנות הפמה ולסכנה, כי שני שליש עולם הולך להיכחד בשואה העולמית הזו. מי שישאר פה בארץ ישראל, יחזיק באמונה, ארץ ישראל היא תיבת נוח. בתקופת המבול היא הייתה תיבת נוח, ופה בארץ ישראל לא היה מבול, כפי שאומרים המפרשים שלנו. וכן לעתיד לבוא, כפי שאומר המארח ובגליה רזה, יהיה מבול של אש, מלחמת עולם. שלישי. אבל בארץ ישראל, מבול של אש לא ייגע, ארץ ישראל תיבת נוח מפני מבול של אש. פה תהיה הצלה, כי בציון תהיה פלטה. ומי שקם והולך ובורח בגלל הפחד, הוא חסר אמונה. אז הוא בעצם, זה סוג של כתרוג על ארץ ישראל, או חטא המרגלים, הוא לא תיקן אותו. אבל צריך לדעת דבר אחד, לפני שהם תקנים את חטא המרגלים, צריך לתקן את חטא העגל. חטא העגל זה מדינת ישראל, היא עגל הזהב. וערב רב שסובב אותה ורוקד סביבה, מטעה ומטעטע את עם ישראל לחטוא שוב פעם ושוב פעם במלכות, בסתרא אחרא המלכות, זדון, מלכות שמשתפת פעולה של ערב רב שתמורת בצע כסף מוכרים את עמם ומבצעים ניסויים בבני עמם שתוצאותיהם ידועות מכבר לגורמים, לרייך הרביעי, ל-CFR, ל-Counseling for Revelation ולכל מיני גורמים אחרים בחוץ לארץ שיודעים מה הם עושים. המטרה שלהם היא להחליש את עם ישראל לפני, כמו גייס חמישי, ובסופו של דבר על עמך יערים וסוד, התייצבו הספוניך, אמרו לכו ונחרידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. תודה רבה לכם על ההאזנה, ניפגש בפעם הבאה.
Our position.